פסח, אני רוצה להגיד לכם, אבל כל שנה כשמגיע חודש אדר יש אני קצת מרגיש שיש עליי תביעה. נתחיל שאלה שאפשר לשאול כל ילד בגן. מה עם שתי הדמויות ההפכיות ביותר במגילת אסתר? הכי הפוכות במגילת אסתר. אמן ומרדכי. עוד הצעה. אמן ואחשוורוש. בקיצור, כל ההצעות ודאי טובות ואפשר לשמוע הסברים וכולי. אני רוצה להביא לפניכם הצעה אחרת. שלא עומדת בסתירה, אחרי זה נראה כמובן, כמו בכל לימוד שלומדים, צריך ללמוד, לראות אחרי זה מה זה אומר לי. כל לימוד שלומדים, בין לומדים גמרא, בין לומדים תוספות, בין לומדים פרשת שבוע עם רש"י, בין לומדים מדרש, מה זה אומר לי, איציק אמיתי, היום פה. שתי דמויות הפוכות לגמרי, אסתר ואסתר. אני יודע שזאת האחת. האסתר של תחילת המגילה והאסתר של סוף המגילה. שתי דמויות הפוכות לגמרי. בתחילת המגילה אנחנו פוגשים דמות כאילו אין לה שום עמוד שדרה משלה. משפט ראשון שאנחנו שומעים עליה, ותילקח. לקחה מרדכי לא לבת. מה זה, שק תפוחי אדמה? מה זה ותילקח? היא מסכימה, היא לא מסכימה. היא התנגדה, איך היא התנגדה? שום דבר. לוקחים אותה. מי את? מי אבא שלך? מי אמא שלך? מי איזה עם את? איזה שפה הדוברת? מה התרבות שלך? אין אסתר מגדת המוות מולדתה. בכל זה מיד. עוד פעם שואלים. אין אסתר מגדת. כי מרדכי ציווה לא להגיד. אמרו לי לא להגיד, אני לא. אבל מה את? מי את? אין אסתר מגדת המוות. אין אסתר. ושוב, אין אסתר. כאילו, אין אסתר. יש פה איזה דמות שקופה שמסתובבת בארמון, בלי שום עמוד שדרה, בלי שום תביעה משלה, בלי שום דרישות משלה. כלום. והגיע לתור נערה ונערה לבוא אל המלך, כל אשר תבקש ינתן לה. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל, לא ביקשה דבר. את רוצה משהו? צריך לשתות משהו? חם כאן? קר פה? צריך משהו? באת מהדרך? את זה? לא רוצה שום דבר. תשאלו את הגיא אם אני צריכה משהו. כי את אשר יאמר הגיא שריס. מה? מה את? מי את? מה יש לך? איזה תביעות שלך? יש לך איזה דרישות שלך? איזה אישיות משלך? שום דבר. מגיעה גזרה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. גזרה נוראה, צריך לדעת. אם שמענו על ועידת ואנזה הייתה לפני מלחמת העולם, שישבו הנאצים ממח שמם לתכנון מה שהם קראו הפתרון הסופי של העם היהודי, היו צריכים שם לחשב את כל ההיבטים, את כל ההשלכות, את כל ההתארגנויות מצד כל משרדי הממשלה. שם בגזרה אצל המן היו צריכים תכנון שבעתיים. הרי זה אמור להיות לא 5 שנים או 3 חודשים כמו יהדות הונגריה. יום אחד את כולם. אתה צריך לחשב בדיוק. רגע, בבית ההוא, בבלוק ההוא, בקומה שלישית, יש יהודים משובץ עליהם. ושם, משם. גזרה נוראה. קוראים את בגדיהם, לובשים שק, מרדכי היהודי. הולך לשער המלך, לגשת לאסתר, לבקש ממנה, שליפגה של המלך, תבטל את הגזרה. שומעת את זה אסתר, מה היא עושה? חזק וברוך. מה עושה אסתר? מה?
התחלחה למלכה.
כן, ואז, בפועל? מה? שולחת לו בגדים. מה, אין לו בגדים? יש לו בגדים, יש לו ארון מלא בגדים. הוא קרא את הבגדים כי קרה משהו. אסתר כאילו חיה בפועה, חיה בתוך הארמון. יש נועלים בארמון, יש סגנון חיים בארמון. ואלה בשער המלך, זה לא מקובל, לא מכובד, להסתובב עם בגדים קרועים, לבוסק. תיקח לך בגדים נורמלי. ואז הוא שולח לה, לך, את יודעת מה שקורה? את יודעת שיש עכשיו להשמיד, להרוג ולאבד? מכינים עכשיו מחנות השמדה? ולכן אני דורש ממך, מבקש ממך, מתחנן, תיכנסי אל המלך, לבקש. מה היא משיבה לו? מה היא משיבה לו? הישר? מה היא אומרת לו? מה?
כל מי שמה נקרא למלך 30 יום
אחד. יש תקנון פה. יש בהרמון תקנון. בתקנה 175 ג' לוחסן ד' משנת תרצות השלח, כתוב שם שלא נכנסים למלך אלא אם כן הוא קרא לך. זה כל עבדי המלך, כל מדינות המלך יודעים. זה מופיע בתקנון. נבצר ממני. זה לא, לא יכול, זה נוגד את התקנון. שם כבר, הם כבר מחדדים את הסכינים, מכינים את מחנות ההשמדה. לא, אני לא יכולה, זה בניגוד לתקנון. אתה יכול להתפוצץ. ואז הוא אומר למרדכי משפט אחד. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך וכל היהודים. כי אם אחרי שתחריש בית הזאת רווח רוצה לעמוד ליהודים. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אסתר יקירתי, תדעי לך, יכול להיות שכל חייך, כל ילדותך, נערותך, בגרותך, אני לא יודע בת כמה היא הייתה אז, כל מה שאת נבחרת לימים להיות המלכה, הכל בשביל הרגע הזה. זה הרגע של מבחן חייך. כל מה שאת מבזבזת חמצן באטמוספירה במשך כל השנים הללו, יש לזה הצדקה רק לפי מה שתעשי עכשיו. ואחרי המשפט הזה, פתאום אנחנו נפגוש דמות אחרת לגמרי. פתאום היא מלאת יוזמה. נותנת הנחיות, נותנת פקודות, בלשון צהלית, מזיזה חטיבות, לך, כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי אצום, כן. וכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, כאשר עבדתי, עבדתי. אני מוכנה למות. ושלושה ימים צמים, כולם צמים, ומרדכי, ומעבירים את פסח, והיא צעמה, ואחרי שלושה ימים נכנסת למלך. בשביל מה היא נכנסת? בשביל מה השליחות? לבקש על המאמן הולדתה. ברוך השם, אחשוורוש משית לה את השרבית. מה בקשתך את אסתר המלכה? עד חצי המלכות והיא נתן לך. עכשיו היא יכולה לבקש. נפשי בשאלתי, עמי בבקשתי. מה היא מבקשת? אולי נעשה הערב איזה משתה. אתה ואני והמן. מגיע הערב, יש משתה. מה בקשתך, אסתר המלכה? עד חצי המלכות? יכולה לבקש על המה? מה היא מבקשת? אולי ניפגש מחר לאיזה משתה. בשביל מה אנחנו צמנו שלושה ימים? בשביל מה נכנסת בסיכון שכל עבדי המלך וכל מדינות המלך יודעים שזה מוות בטוח? בשביל משתה? כל המדינה שואלת השאלה הזאת. כולם מנסים לברר מה ראתה אסתר שזימנה את המן. תנו רבונון, גמרא במגילת, את ו' עמוד ב', מה ראתה אסתר שזימנה את המן? עכשיו אנחנו נראה פה. ענקי עולם, תנאים ואמוראים, מנסים להיכנס לראש של אסתר המלכה. מה היא חשבה? בהתחלה רב לייזר ורבי יהושע. רב לייזר רבי יהושע, רבותיו של רבי עקיבא. רב לייזר אומר, פחים תמנה לו. אתה פה מלכודת. בכוונה, היא מזמנת את המן, יהיה פה מלכודת. שנאמר, יהי שולחנם לפניהם לפח. לפעמים, הסעודה משמשת למלכודת. כך אומר רב לייזר. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה, שנאמר, אם רעב שונחה, אכילהו לחם. לא ניכנס כרגע, מה זה, הבית אביה שם, על כל פנים, אם רעב שונחה, אכילהו לחם. כשאתה משפיע על מישהו, דואג למישהו, נותן למישהו משהו, מאכיל אותו, מפרנס אותו, הוא קצת בכיס שלך. יש לך מילה לומר לו. הוא מושמע ממך. דרך אגב, העיקרון הזה, יש לו אפילו השלכות הלכתיות. לפני 150 שנה, כשהתחילו המושבות הראשונות, נשאלה שאלה לאבני נזר. יש מושבות ראשונות, קולוניות, בארץ ישראל. יש מצווה לעלות ולהתיישב שם? והוא מעריך בתשובה ידועה ומפורסמת באבני נזר, שמצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת עכשיו, וחשוב מאוד כל אחד שיכול לעלות, וחשוב להקים יישובים, והכל והכל והכל. אבל, תשתדל, שאתה תתפרנס, חקלאות, או מסחר, או תעשייה, מארץ ישראל. ולא כמו מה שהיה עד אז, מכספי החלוקה שהגיעו מתרומות בחוץ לארץ. כי אם אתה מתפרנס מחוץ לארץ, מיהודי חוץ לארץ, אתה תחת השפעת חוץ לארץ. בתוך תשובה הלכתית, ככה הוא כותב. אז יש דבר כזה, שממי שמתפרנסים, יש השפעה ממנו. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. המן, כל מיני תככים שיש בארמון המלכות, מחפש אולי הזדמנות לתפוס את השלטון, למרוד במלך. אבל אם הוא רואה שאני בחבורה המצומצמת ביותר, אני זה יותר, פעם היה מטבחון, קראו לזה. אחרי ראש הממשלה ועוד איזה שניים, שלושה שרים, הם סוגרים את העניינים החשובים ביותר. טוב, אז אני לא צריך למרוד, אני ממילא כבר, כשהמלכה, המלך, יושבים איתי. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. לפני שלושה ימים, הייתה גזרה. יצאו מכתבים לכל המדינות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והנה, שלושה ימים לאחר מכן, נכנסה המלכה בלי שהיא הוזמנה. הרי אז אין אס-אמס ואין אינטרקום. איך המלך מזמין את המלכה? אנחנו יודעים, כמו שהיה אצל ושתי. יש שליחים שיוצאים וקוראים למלכה. אף אחד, מכל עבדי המלך, אף אחד לא נשלח. זאת אומרת שהיא הלכה בלי שהיא זומנה. מה זה? כולנו הרי יודעים שעל דבר כזה תולים בכיכר העיר. כל עבדי המלך וכל מדינות המלך יודעים. על מה היה לה חשוב למלכה? אף אחד לא יודע. רגע, אולי זה מתחבר עם זה ששלושה ימים קודם נגזרה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? אולי היא קשורה? אולי זה העם שלה? אנחנו הרי לא יודעים מאיזה עם היא מגדת. כדי שלא יחשדו שהיא אולי קשורה, היא מזמנת למשתה את המן. טוב, אז זה ברור שהיא לא מהעם היהודי. היא יושבת עם האייכמן, עם אח שמו, אז בוודאי שהיא לא. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. החשבון שלה, כך אומר רבי נחמיה, זה מצד הדאגה לתפילתם של ישראל. כל היהודים שם, שלושה ימים כבר בצום, עומדים בתפילה, בבתי כנסיות, אומרים תהילים. ביום השלישי, זעקות, תפילות. אבל יחד עם זה, אדם יוצא, גומר את הפרק תהילים, יוצא רגע החוצה. יש משהו בחדשות? הודיעו, ביטלו את הגזרה? היא נכנסה אל המלך כבר? היא הייתה אמורה הרי בסוף השלושה ימים של התהילים שלנו להיכנס אל המלך ולבקש. הייתה כבר את הפגישה, הודיעו משהו, יצאו עם הודעה לכתבים שזה בוטל. כך כל ישראל ציפו. ואז יכול להיות שהתפילות שלהם, בסדר, הוא אומר תהילים, אבל הוא קצת מחפש לשמוע בחדשות אם כבר העסק יסתדר. כדי שלא ייתלו בה שום תקוות ורק יתפללו לריבוני שלא אליהם, היא דואגת שכשהיהודי יוצא ושואל אם יש משהו בחדשות, איזה תשובה הוא מקבל? אל תבנה עליה. אני תשאל מה ששמעתי. היא כנראה, אני לא יודע, נכנסה לראש של המשתאות בארמון. אנחנו שמענו 9 שנים קודם, 50 שנה. 180 יום, כל השרים, המנכ"לים, סגני השרים במשתאות. אין לך מה לבנות את זה. משתה, היה משתה זה, עכשיו עוד פעם משתה. והיא נכנסה לראש שמה, והיא יושבת עם המן אפילו. אז אין לנו מה לבנות עליה. אנחנו צריכים רק להתפלל לריבוני של אלה. אומר רבי נחמיה, זה היה השיקול? כשהוא מנסה להיכנס לראש של אסתר המלכה, זה היה השיקול שלה. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. אני לא יודעת מה תהיה הסיטואציה בדיוק, אבל יכול להיות שיהיה אפשר לחמם את הגזרה, כמו שהיה בסופו של דבר, ואני אגיד איש צר ואויב, ואז הוא לא יספיק לברוח וככה, שיהיה זמין בכל עת. רבי שמעון במנסיה אומר, הוא אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. המחשבה שלה הייתה כלפי ריבונו של עולם. תראה ריבונו של עולם, לאיזה דיוטה תחתונה הגענו, שאני צריכה לשבת עם המנובל הזה, תחוס על עמך. רבי יהושע בן קורחה אומר, אסביר לו פנים, כדי שהרוג הוא והיא. אני, לעיני אחשוורוש, את חבב עם המן, אחשוורוש יחס, יהרוג אותי ואותה. יהרוג אותי ואת המן. אני מוכנה למות. הרי היא נכנסה על דעת זה, וכאשר עבדתי, עבדתי. יהרוג את שנינו, מתוך הכעס שלו, העיקר שיהרג המן ותתבטל הגזרה. כך, אומר רבי יהושע בן קורחה, זאת הייתה המחשבה של אסתר המלכה. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפך היה. אנחנו מכירים אותו היום כך, וזה, גם אם אני אצליח לשכנע אותו שאיש צר ואויב אמן, אבל אם אמן לא נמצא פה עכשיו, עד שיזמנו אותו, ועד שזה, מחר הוא בינתיים יכול לשנות את דעתו המלך. לכן אני צריכה שהוא יהיה פה לצידי. רבי אליעזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. אסתר, למה היא זימנה את אמן? היא נכנסת לכל הפוליטיקה הפנימית בתוך התחכים של ארמון המלך. קנאתו במלך. המלך אומר לעצמו, סליחה, אשתי רוצה לפגוש אותי, אשתי תפגוש אותי. המלכה רוצה לשבת עם המלך, תשב המלכה עם המלך. המלכה רוצה לכנס את כל הממשלה, תכנס את כל הממשלה. אבל רק אני ואמן? מה זה? וגם השרים. או שהמלכה יושבת רק עם המלך, או שהמלכה מזמנת את כל הממשלה, אבל מה זה? מה פתאום? מה הוא מיוחד? למה רק הוא? בשביל ליצור שם את... רבא אומר, לפני שבר גאון, לפני שמרסקים אותו, מרוממים, ואז הוא אחר כך יכול להתרסק שבעתיים. אביי ורבא דאמרי תרוויו בחומה משית את משתיהם, אנחנו מוצאים אצל בלשצר שמתוך האוכל בסופו של דבר זה היה הסוף שלו. אז כולם, כל המדינה מנסה להבין מה היה בראש של אסתר המלכה. ורב לזר הציע ככה, ורבי ישוע הציע ככה, ורבי נחמיה, ורבי ישוע בן כוחה, וכולם. מה אבל באמת היא חשבה? כל אחד מהם מנסה להבין, תראה, לפי דעתי, זה מה שהיא, אולי, הוא יבוא יגיד, אולי אפשר להציע משהו אחר. אבל מה באמת היא חשבה? מה חשבה אסתר מלכה עצמה? אשכחי רבא ברבוע לאליהו. פגש, למד רבא ברבוע את אליהו הנביא. אליהו הנביא מגיע בכל מיני הזדמנויות. אליהו הנביא לא מת. אליהו הנביא עלה בסערה השמיימה. והוא בא לברית מילה, והוא בא לליל הסדר. ואנשים זוכים לגילוי אליהו. והיו תנאים ואמוראים שהיה להם לימוד קבוע איתו. כשלומדים עם אליהו הנביא יש בזה דבר מיוחד. כשפוגשים את אליהו הנביא, כיוון שהוא לא מפה, הוא מגיע משם, הוא יכול לספר לנו כל מיני דברים שהם מעולמות ששם. כמו ששואלים את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? הוא מגיע ממקומות שם, הוא מגיע מעולם של נשמות. ילמדנו רבנו אליהו הנביא, רב לזר הציע ככה, רבי שואה הציע ככה, רבי שואה בן כוחה הציע ככה. מה היא באמת חשבה? כמן חזיה אסתר ועבדה אחי. כמו מי? האם היא, היה לה שיקול של רב לזר? או השיקול של רבי יהושע? ועשתה כמו שהיא עשתה. משיב אליהו הנביא, אמר לי, ככולו תנאי וככולו אמוראי. כשאסתר המלכה נכנסת בחירוף נפש, היא יודעת שיכול להיות שהיא מתה, אל החשברוש, בשביל שריבונו של עולם יראה עד כמה אני מוכנה לזה, ושעם ישראל לא יתלה בי תקוות, והוא ימשיך את התפילות שלו כלפי שמעיה, ושזה יהיה מלכודת בשבילו, ובסעודה אני משפיע עליו ככה, ויהיה תחכים כל זה בראש של אסתר המלכה. שתי דמויות הפוכות לגמרי. בהתחלה ראינו אסתר, אין אגדת אמה, אין מאגדת המולדתה, שום דבר, אין אסתר כאילו. לא אומרת שיש תקנון ואי אפשר להפר את התקנון, ולא מבקשת שום דבר, כלום. ואחר כך, מזיזה חטיבות, מזיזה את כולם, מפעילה את כולם, ובתחכום כזה, במחשבה כזאת, שהיא חושבת על כל הדברים, שאחרי זה כל גדולי ישראל יצטרכו לשבור את הראש, כל אחד יציע הצעה, ובסוף יתברר שכל זה בראש שלה. הגננת לימדה אותנו, לכולנו, לכולנו, על ראשנו זר, כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר. הייתם בגן, זוכרים? כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום הוא מלכת אסתר. הוא מין דבר כזה. יכול לתת לחיים שלו לעבור לידו 10 שנים, 20 שנה, 30, לפעמים 50, לפעמים 80, 120. והוא לא עשה שום דבר. או שהוא לא עשה משהו מי יודע מה. ולפעמים הוא צריך איזה סתירת לחי, או איזה משפט של מרדכי היהודי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. או איזה אירוע, או איזה שיעור, או איזה משהו, אני לא יודע מה. שפתאום מנער אותו, ואומר לו, נו, התנחלויות שמעתם? ומקימים אישור, ומקימים גבעה, ואחרי זה זה, והממשלה כבר כנראה תאשר, ופה ושם, ובהתחלה זה רק משרד הביטחון, אישר שכמעט, וחשבים שזה וזה וזה, מכירים את זה. איפה זה התחיל? התנחלות ראשונה. מה? חברון. חברון היה בפסח תפשין חפחת. לפני זה. כפר עציון. אלול תפשין חפזיין. 3 חודשים אחרי המלחמה. חנן פורט מקים את כפר עציון. הוא אין לו אז את התקדימים שיש לכל אחד מאיתנו. קרני שומרון, וקרני שומרון זה, וזה וזה, וגבעות שומרון, וקדומים, ואלון מורה, ואופרה, וכל אחד מאיתנו מתבסס על... הוא אין לו דבר כזה. עד אז, אין דבר כזה שעולה יישוב בלי שהממשלה היא היוזמת. שהציבור עולה, ובעזרת השם הממשלה תהילך אחריו. אין דבר כזה. אין חיה כזאת, כמו שאומרים. בן כמה היה חנן? בן 80 הוא היה אז, אתם חושבים? בן 60 הוא היה? בן כמה הוא היה אז? פחות מ-25. בגילנו, בקיצור. בן כמה הוא היה? לא בגילים. בן כמה הוא היה, חנן? נכון, הוא היה בגיל 3, אני חושב, בגיל 5, בנפילת, זה גיל 5 ו-19, אז הוא בין 24, 23. משהו כזה, בגיל 23. זה הכל. זה יכול להיות זאב, זה יכול להיות בכל מיני תחומים. שלפעמים גם אדם צעיר, פתאום תופס את עצמו. כל שנה מגיע חודש אדר, אני בצזית. אני רואה לפניי את דמותה של אסתר, ואני מקבל סטירת לחי, נו איציק אמיתי, מתי תעשה עם עצמך משהו? אני משתף אתכם באיזה משהו, חוויה שהייתה לי, שמעין דבר כזה. לפני 7 שנים, לימדתי באותו זמן, הייתי מחנך כיתה בתלמוד תורה עצמונה, שישב כבר בשומריה. בשבת למדתי באותה שנה כסדר ספר דברי ישראל של האדמור ממוז'יץ. מוז'יץ זה לא רק ניגונים. זה ניגונים דבר חשוב במוז'יץ. אבל קודם כל זה דברי ישראל ואמרי שאול ואמרי אש, ויש ספרים של האדמורי מוז'יץ. והנה אני רואה בשבת, הוא מבאר את מה שאנחנו אומרים בוידוי על חטא שחטאנו לפניך. כבר שמעתם את זה לפי החיוך פה. על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב. אומרים על חטא שחטאנו. מה הכוונה על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב? בפשטות, אדם אסור לו רק לגנוב. אסור לו גם לערער בזה. או כל מיני עירורים אסורים. זה ההסבר הפשוט. מביא הדברי ישראל את ההסבר הזה. ולאחר מכן מציע הסבר נוסף. הכוונה היא עירור טוב. אם זה עירור טוב, אז למה להגיד וידוי? אז למה להגיד על חטא שחטאנו לפניך? והוא אומר, היה לך רעיון טוב, אבל... השארת אותו בתור עירור. אמרת, זה לא ילך, זה לא מעשי, זה לא יהיה אישור, לא יהיה תקציב, לא אכשר דרה, מי אני הקוטן, כל הסברים, ולא ניסית בכלל. לא מובטח שכל דבר... סליחה, שלא הזהרתי אתכם. עכשיו עבוד לכם כבר. מי שעכשיו ישמע את הביאור הזה, תדעו לכם, זה לא נותן מנוחה. אומר הדברי ישראל, זרקו לך איזה רעיון, אתה חייב לנסות. תנסה לפחות משהו. יכול להיות שיתברר אחרי שעה, אחרי שבוע, שזה לא מעשי. אבל לא ייתכן שאתה תזרוק את זה מיד. על זה אדם מתוודה ואומר על חטא שחטאנו לפניך, בהרהור הלב, שאישרתי משהו רק בתור הרהור וזהו. כך ראיתי בשבת. למחרת היה טיול שנתי, תלמידי התלמוד תורה, האוטובוס מגיע לעין גדי, עוצרים שם, מתחילים ללכת, יש טור ארוך מאוד, יש לך הרבה זמן לחשוב. אני חושב, תלמוד תורה יושב בשומריה, שומריה זה בחבל אחיש, היישוב הדתי היחיד בכל המועצה האזורית, מועצה האזורית בני שמעון. זה מועצה אזורית צפונית לבאר שבע. נו, אולי איזה שיעור, פרשת שבוע, יהדות, משהו ביישובי הסביבה. אני לא מספיק לחשוב, זה לא מעשי, זה לא ילך וכו'. נתקלת לפנים, אני רואה בדיוק את הדברי ישראל ממושת. אם פעם נצא לשם, אני יכול להראות לכם בדיוק את הסיבור אפשר הוא עמד. אני זוכר בדיוק. אתה זוכר אתמול מה שאמרתי לך? על חטא שחתם לפניך בירור הלב? עכשיו. בסדר, 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 אני כבר מתקשר. שם זה עוד היה הקליטה שם. לוקח את הטלפון, טוטוטו, מועצה אזורית בני שמעון. אפשר לדבר עם מי שאחראי פה על התרבות? טוב, מעבירים אותי לרבצן שם שאחראית על התרבות. היא אחות, אחרי זה התברר לי, היא אחות של, היום הוא כבר לא חבר כנסת, הוא היה חבר כנסת חיים אורון, ג'ומס. הוא היה, הוא עמד בראש מרץ. אז היא אחותו. בקיצור, עכשיו, אמרתי, מדבר איציק אמיתי, אני לא יכול להגיד, אני מתנא אומרים, כי תנא אומרים זה מעבר לגדר. זה בשטחים הכבושים. אז לא שיקרתי, אמרתי, אני מהחבר'ה שהגיעו מגוש קטיף, ואני מלמד בשומריה. זה אמת, וזה שומריה עם השכנים. חשבתי, אולי שיעור פרשת שבוע, משהו ביישובים, בסביבה. דקה דומיה. אחרי דקה התעוררה מאלפונה. היא אומרת, אתה מכיר את האזור פה? אתה יודע שרוב היישובים של המועצה האזורית הם קיבוצים, ורוב הקיבוצים הם של השומר הצעיר. יש שם משמר הנגב וחצרים הם של התקם, אבל בית קמה ושובל ודביר ולה וקרמים, כל זה, זה השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי. למה אתה חושב שיעניין אותם? היא אומרת לי. רציתי להגיד לה, גם אני לא חושב שזה יעניין אותם, רק אין לי ברירה פשוט, אני דברי ישראל, חי, אמרתי להתקשר אליי. היא אומרת, תשמע, אני אפנה לראש המועצה, לי אין התנגדות עם ראש המועצה הזה. ראש המועצה הסכים, פרסמו מודעה בביטאון של המועצה האזורית, ו-50 איש נרשמו. מאז, אנחנו עכשיו בשנה השביעית, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, אנחנו נפגשים ולומדים. היו שנתיים למדנו פרשת שבוע עם רש"י, והשנה למדנו אחלה לחגים. עכשיו אנחנו לומדים שנתיים פרקי אבות. חבורה, חבר'ה, כולם השומר הצעיר. לפעמים אתה צריך איזה דברי ישראל ממושיץ ככה, שתופס ומנער את הבן אדם.